פסוק ג' וישראל אהב את יוסף מכל בניו, בן זקונים הוא לו, ועשה לו כותונת פסים. רש"י אומר, מה זה נקרא בן זקונים? שנולד לו לעת זקנה, דיינו לעת זקנתו הוא נולד, לכן הוא נקרא בן זקונים. הבן של, שהוא היה זקן, אמר, באופן פשוט, בן זקונים, כך אמר, כן. ואונקולוס תרגם בר חכים, לחכים, הרי זקן, יש בחז"ל אומרים, חכם, זקן הוא חכם, בן 60 לזקנה, ובן 60 לחוכמה. אדם בזקן כבר עבר הרבה בחיים, הוא נעשה יותר חכם. אז זה מה שהוא אומר, אונקולוס אומר, בן זקונים, הכוונה היא שהיה בן חכם. כולם היו חכמים, אבל לא היה כנראה חכם יותר מכולם. כל מה שלמד משם ועבר מסר לו. דהיינו ישראל או יעקב, הוא העביר לו את כל מה שהוא למד, הוא לימד את יוסף. שני הפירושים. דבר אחר, שהיה לו זיו איכוני שלו דומה לו. זיכון, זיו, מלשון זיו. זיכונין, כן. זיו איכוני. זאת אומרת, היה דומה לאביו, היה דומה, יוסף היה דומה לישראל אביו. רואים שיוסף היה בולט מכל הבנים מבחינה זו. פסים, למה זה נקרא כותונת פסים? לשון כלי מילת. מה זה כלי מילת? כלי מילת, בגדים חשובים שעשויים מצמר מיוחד ודק במיוחד. היו לו בגדים מיוחדים, היו ליוסף, הוא היה ניכר משאר אחד. כמו כרפס ותכלת, כמו כותונת פסים. זה תמר ואמנון. זה באופן פשוט, זה פסים. ומדרש אגדה, למה הוא נקרא כותונת פסים? רמז, על שם צרותיו, שנמכר למי? לפוטיפר, ולסוחרים, ולישמלים, ולמדיינים. רומז למי הוא נמכר? הרי מכרו אותו, בתור עבד, הוא נמכר מאחד לאחד, מאחד לאחד, אז זה נרמז בכותונת פסים. בכל זאת ראינו שזה שיוסף היה לו יחס מיוחד מצד האבא, בגדים מיוחדים, יחס מיוחד, זה הביא לקנאה גדולה בין האחים ולבסוף למה שהגיע. בסוף, חשבון הכללי היה הכל לטובה, אבל הציון שהתורה מציינת את הבגדים המיוחדים שלו ואת היחס המיוחד של אבא אליו, זה להדגיש את ההבדל בינו ביחס לבין האחים. מכאן לומדים שעל אותם לא צריך לשנות בתוך המשפחה בין הבנים. צריך לראות את כולם בשווה. לא להגיד זה יותר וזה פחות, אחרת זה יוצר קנאה בתוך המשפחה. איך עושים את זה? נכון, זה מלאכה קשה.
אבא בדרך כלל מרגיש קרבה יותר לבן אחר? אחד?
אתה לא אבא, אתה לא יודע, מאחל לך הרבה ילדים. תראה, יש כל מיני ילדים. יש ילד שקודם כל ההורים אוהבים את כולם. אבל מה, ילדים שונים אחד מהשני. יש ילד אחד יותר שובב, אחד פחות שובב. אחד מביא יותר נחת להורים, אחד... פחות נחת להורים. והאבא והאמא הם בני אדם, הם לא מלאכים. זה לא פשוט, זה מלאכה לא פשוטה הדבר הזה. הנה לדוגמה, אני נוהג לספר, איך אתה יודע אם הילדים שלך אוהבים אותך או לא? טסט. איך אומרים טסט? מבחינה, איך עושים? איך אתה יודע אם אדם אוהב אותך בכלל? אם אתה מבקש ממנו משהו, הוא עושה את מה שאתה מבקש בשמחה. סימן שהוא אוהב אותך. אבל אם אתה מבקש ממנו, הוא לא עושה את זה. הוא לא עושה את זה בשמחה, לא בהתלהבות, סימן שמה? שהוא לא אוהב אותך. זה אמרת המידה הפסיכולוגית, נאמר, למידת אהבה. יש אחרות, רוצה לראות מי הילדים אוהב אותך? תלך תבקש ממנו משהו, תראה מיד. יש ילד שירוץ לעשות את הדברים האלה. הוא באיזה שמחה התלהבות, אבא ביקש, וואי וואי וואי. ויש ילד, אתה נשמע מוצאים. עד שהוא עושה את זה. עכשיו, אבא צריך להיות גיבור, צריך לאהוב את זה ואת זה באותה מידה. שזה בכלל לא מתייחס אליו, וזה מתייחס אליו. זו מלאכה מאוד לא פשוטה. אבל צריך ללמוד מה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אוהב את כל עמו ישראל. גם אלה שעושים את רצונו, וגם אלה שלא עושים את רצונו, לכאורה, הוא אוהב את כולם, בוחר בעמו ישראל באהבה. וזה יעקב אבינו. יעקב אבינו, היה לו 12 ילדים, ולא היה לו פשוט כל הדברים. צריך ללמוד לאהוב את כולם. טוב, אנחנו בסוכה, פרק A. פרק A, משנה ח', כן? כאן אנחנו עדיין עוסקים, אתם זוכרים, בלחם הפנים. למה קוראים זה לחם הפנים, אמרנו? בגלל שהיה לו צורה של פנים אל פנים, שהיו אופים אותו, שהיה, אז היה לו צורה של פנים אל פנים. והיו מחלקים את הלחם הזה, כל שבוע היו מחלקים למשמרות של הכהונה בשבת, היו מחלקים. ראינו שחלק למשמר היוצא, חלק למשמר הנכנס. חל להיות יום אחד להפסיק בינתיים, בין יום טוב לשבת, יש ביניהם יום אחד, כגון שחל יום טוב בשני בשבת, ביום ראשון באמצע, שהיו הכהנים יכולים לעלות לירושלים ביום ראשון היינו בערב יום טוב, והם הקדימו לעלות בערב שבת. זאת אומרת, המשמרת של יום טוב כבר הייתה בערב שבת. או שחל יום טוב אחרון בחמישי בשבת, היו יכולים לחזור לבתיהם ביום שישי והתעכבו שם עד אחר השבת. בכל זאת, הכהנים התעכבו בבית המקדש. עכשיו, מה קורה עם המשמרות האלה שבעצם נמצאים בבית המקדש? לא בדיוק בזמן שלהם. עם לחם הפנים. האם יקבלו לחם פנים? לא יקבלו לחם פנים. אז אומרת המשנה, חל להיות יום אחד להפסיק בינתיים. משמר שזמנו קבוע, זאת אומרת שזה הזמן שלו, היה נוטל 10 חלות. מה יעשו עם שאר הכהנים? המנקב נוטל 2. טוב, תקבתם, נוותר לכם, עשו 2 חלות. ובשאר ימות השנה הנכנס נוטל 6 חלות, המשמר הנכנס, ויוצא נוטל 6, חצי בחצי. רבי יהודה אומר, הנכנס נוטל 7, והיוצא נוטל 5. מעניין למה החילוק הזה בין רבי יהודה, בוא נראה את הפירוש. הנכנס, אומר, רבי יהודה אומר, הנכנס נוטל 7 ויוצא נוטל 5, המשמר הנכנס נוטל 2 חלות יותר, והמשמר היוצא בשכר נעילת דלתות בערב, שפתח אותן המשמר היוצא בשחר, נגמרה מבואר שאף על פי שבשבת הבא לא יקבל משמר זה אלא 5 חלות, נמצא שאין כל תועלת בתקנה זו, שהרי בין כך ובין כך, החלוקה שווה היא שכל משמר אינו מקבל בין הכל אלא 12 חלות. כל מקום נוח לו לאדם יטול מיד, מנה יתרה ולא להמתין. דהיינו, אומר, זה כאילו מקבלים לחם לפי העבודה. הוא פותח את השערים? לא, מגיע לו יותר. אבל זה רבי יהודה אומר, אבל... חז"ל אומרים, לא, בין כך ובין כך, הרי המשמר היוצא יפתח בשבוע הבא. אז לכן הם חלקים את זה בשווה. הנכנסים חולקים בצפון, דהיינו, חולקים ביניהם את הלחם הפנים שקיבלו בצפון של העזרה, שהוא מקום שחיטת קודשי הקודשים, כדי שיראה לכל שהם נכנסים לעבודה. אז הם מחלקים את הלחם בצפון, ואז רואים אותם כולם. ויוצאים בדרום, בדרום זה מאחורי המזבח. הכהנים של המזבח היוצאים בדרום חולקים ביניהם את לחם הפנים בדרום העזרה, כדי שלא יהיה ניכר שהם יוצאים והולכים להם, אז כאילו מצניעים אותם. בילגה לעולם חולקת בדרום. מי זאת בילגה? זה משמר שנקרא בילגה, כן? שכן כל משמר היה נקרא בשם מסוים. אז לעולם הם חולקים בדרום. מדוע? אז זה היה כנס, אמרנו שמי שמחלק בדרום הוא מצליח כאילו את החלוקה. זה הכנס, שכנסו חכמים משמר זה, כן, שאפילו כשהוא נכנס לעבודה, יהיה חולק את לחם הפנים בדרום העזרה, ולא בצפונה, ככל משמרות הנכנסים. וטבעתם קבועה, 24 תרבותו בעזרה לצפונה של המזבח, טבעת לכל משמר, והיו המשמרות משמשות להכניס בהם צוואר הבהמות, שתהיה נוכל להישחט. הם מפרשים את כוונה כאן לטבעת שהוא תולים בהם את הבהמות, מפשיטים את אורן. טבעתה של ביגה הייתה כבר סגורה ולא היו יכולים להשתמש בה. והיה זה משום גנאי לאותו משמר שצריך להשתמש בטבעת של אחרים. וחלונה סתומה. מה זה חלונה? היה חלון בלשכת החליפות. היו 24 חלונות שבהם היו שמים את החליפות לסכין. היו שמים את הסכינים. אז זה החלון שלהם היה סגור. מה העניין של בילגה? הבילגה היא, למה היא הייתה, וכאן הוא מסביר מה היה בדיוק, למה היא קיבלה, וחלונות כסתום. מברייתא בגמרא מובא הטעם שכנסו חכמים לאותו משמר משום מעשה שהיה. שאחת מבנות הכהנים של אותו משמר, מרים בת בילגה, המירה דתה, התנצרה או נפחה לדת אחרת, המירה דתה, כאותה בת, והלכה ונשרה לסרדיות אחד של היוונים, לקצין של היוונים. וכשנכנסו היוונים להיכל בימי החשמונאים, באה אמא האם ועלתה למזבח ובעתה בו ואמרה, לוקוס, לוקוס, וברומאית כנראה, זאב, זאב, עד מתי אתה מחלם המונם של ישראל, ואין אתה עומד להם בשעה דוחקם, אתם מקריבים כאן בהמות וזה, זה אולי כסף, ולא עוזר להם שום דבר, למרות שמקריבים קורבנות. כשגברה יד החשמלים ותיארו את מקדש והחזירו את העבודה למקומה, כנסו את כל משמרה בשלושת הדברים ששתנו לאל, ושומרים טעם אחר, לפי שכהנה אותו המשמר, לא היו מדייקים לבוא לעבודתם, והיו תמיד מאחרים, וניכר גם בזה שאין עבודה חביבה עליהם. אז לכן, כנסו את המשמר הזה, המשמר המיוחד הזה. סליק, מסכת סוכה, אבל הם יחזרו בתשובה, מותר, הם יבואו למכון מהיר, יחזרו בתשובה, אתה מסיים, תמיד בדבר טוב. גם המשמר הזה יחזור בתשובה.
איפה היו אופים את לחם הפנים?
היו, היה אופים בבית המקדש, היו אופים אותם.
היה תנועים?
כנראה.
לא באנג'ל.
היה מיקרו גל גדול כזה.
והיה צריך לאכול
אותם בטעם. מה? כן, צריך לאכול אותם בטעם, ודאי. בכלל, האנשים לבית המקדש לא נכנסים תמיים. אנחנו בדף עין ה' באורות כף ג' שהאהבה הלאומית מתגברת מתלהבת היא על תורת ישראל. אהבה לאומית זה לאהוב את עם ישראל, אהבת עם ישראל, לאהבה אותה בין בלימוד את התורה, בין במעשה וחשק מתפתח מביא לידי אהבה מפעלת את הבליטה של הפרטי או פרטי הפרטי, בין בתלמוד, בין בקיום מעשי. צריך כל צדיק להגביר בעצמו בעולם את אש האהבה הלאומית בישראל, ולהגבירה בכל מיני השפעות שבעולם. ובטוח יהיה שסוף כל סוף תבוא אהבה כללית זו לבישול פריה גמור, עד כדי הולדת הולדתיה שהם המעשים, המידות והדעות של כל התורה כולה בכל מלואה וטובה. וכל מה שאנו רואים שישנם אנשים מתאמרים באהבת ישראל וליבם רחוק מתורה, מלימודה וקיומה, ומפני שעדיין אהבתם בוסריתי וחרמל וסמדר עדיין לא התבשל. הוא אומר אהבה לאומית, מה זה אהבה לאומית? לאהוב את עם ישראל, לאהוב את כלל ישראל, את כלל האומה. זה נקרא אהבה לכלל ישראל, לאהוב כל יהודי ויהודי. אז כשזה, האדם באמת אוהב את כלל ישראל, אז זה מביא אותו גם לאהבת התורה. וכשאדם אוהב את התורה, הוא לומד אותה ומקיים אותה לפרטי פרטיה. וההפך חס ושלום, כשאין אהבה לכלל ישראל, אז יש גם, אין אהבה לתורה ולכל הדברים, כי התורה היא נשמת האומה. אז לכן, הבוחר בעמו ישראל באהבה, אנחנו אומרים לפני קריאת שמע. ואנחנו צריכים ללכת בדרך של הקדוש ברוך הוא. גם אנחנו צריכים לאהוב את כלל ישראל. ואחר כך, אחרי קריאת שמע, אומרים, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. מתוך אהבת כלל ישראל, מביאים, מגיעים גם לאהבת תורת ישראל.